היה אישה ואישה, שתי נשים כדרך שכנות, רבו ריב שחור. זה התחיל בהם, ואחרי זה התערבו הבעלים והילדים וחמולות. לחמול משפחת החמולים באו כולם, בקיצור נהיה קצר. שלוש שנים שתי השכנות לא דיברו. היא קומה שנייה, היא קומה שלישית. יום אחד הם היו בשיעור תורה שתי השכנות, ואיזה מישהי ניטרלית באה ואמרה לרבנית, הרבנית, יש פה שתיים שלא מדברות. זה לא יפה. הרבנית תפסה את שתיים אחרי השיעור, מה שנקרא בעברית פשוטה, עשתה סולחה. זהו. חזרו לחיות חברות טובות, שכנות טובות, הכל טוב. לאט לאט זה התחיל לחזרה כוס קפה אצל זאת וכוס קפה אצל זאת, זאת שולחת עוגה וזאת שולחת עוגה, ויאללה. שבועיים אחרי הסולחה, השכנה מקומה שנייה הלכה ברחוב, ובמדרכה מולה עברה השכנה מקומה שלישית, זאת שעשו סולחה. אז היא עשתה לככה ביד. שלום, היי. היא לא ענתה לה. זאת התעצבנה. ואמרה, מה? אני אומרת לה שלום ברחוב, היא לא עונה לי? יעני, מה, היא עובדת עליי? כאילו עשתה סולחה, כאילו עשתה שלום. שקרני, ידעתי שזה לא אמיתי. כל הדרך התהפכה, והתעצבנה, והגיעה הביתה, ואמרה לבעלה, אמרתי לך שיש שקרנית, והילדים, אתה לא הולך לילדים שלה. חזרה מלחמה כולה בעשר דקות. בצהריים, ככה בסביבות שלוש, שלוש וחצי, היא מקבלת טלפון מהשכנה למעלה בקומה שלישית. זאתי שלא ענתה לה שלום. אז היא אומרת לה, אלו, ציפורה, מה שאתה אומר? בואו חשב, כן, בן, כן. למה אתה עצבנית? מה את רוצה? היא אומרת לה, תשמעו. היא אומרת לה, אני רוצה להגיד לך סוד שאף אחד לא יודע חוץ מבעלי. אני רוצה לשתף אותך במשהו. יש לה עדשות מגע מספר גבוה. הבוקר היא מספרת לשכנה, קמתי ולא מצאתי את העדשות. ומה נגיד לך, הלכתי ברחוב כמו עיוורת, לא ראיתי כלום. מי יודע כמה אמרו לי שלום, מי יודע כמה זה, ואפילו לא עניתי להם, ואני לא יכולה להמשיך ככה. את יכולה לעשות לי טובה לבוא איתי אחרי צהריים לחנות, להזמין עדשות חדשות? היא שמעה את זה, רצתה שהאדמה תיפתח ותבלע אותה. היא דנה אותה לכף חובה, שלום שלה לא אמיתי, היא לא אומרת שלום, ובכלל היא אהורית מסכנה. היא הולכת ברחוב, היא לא רואה, עדשות שלה נפלו. למה לדון לכף חובה? היא סיפרה את זה לרבנית מפורסמת בבת ים, הרבנית סיפרה את הסיפור בשלמותו, והיא ביקשה לפרסם את הסיפור הזה כפשוטו, עד כמה חייבים לדון את השני לכף זכות. אמרת לפלוני שלום, הוא לא ענה לך. מאיפה אתה יודע מה עובר? אולי הוא לא רואה אותך בכלל. אתם יודעים, יש אנשים פתאום חולמים, אתה עושה לו ככה, הוא לא פה. הגוף פה, המחשבה שלו בכלל לא פה. אולי הוא לא ענה לך שלום כי הוא לא שם לב. אולי הוא לא ענה לך שלום כי הוא עצבני. אולי הוא לא ענה לך שלום כי הוא היה בן תפילין של יד ותפילין של ראש. הוא לא מדבר, זה אלישע בעל כנפיים. לא מדבר באמצע. ואיך תדע מה? נדעו לכף חובה ישר? זה חמור מאוד. ואם זה לא מספיק לנו, עד כמה צריכים לדעו לכף זכות? סיפור נוסף. הסיפור הזה קרה עם הגאון הקדוש הצדיק האלוקי, רב לוי יצחק ברדיצ'וב, זכותו הגענו ועל כל ישראל. בברדיצ'וב היה עשיר, קמצן, שלא נברא כמותו מששת ימי בראשית. הוא תכנן למות ולגבור את הכסף איתו. ככה היה מפורסם בכל אופן. כשהוא מת, ובאו הבנים שלו לקבור אותו, חברה קדישה ביקשו חתיכת זכות. אתה רוצה לקבור את האבא שלך? שלם. אבא שלך בחיים לא נתן, שייתן עכשיו. הבנים התעצמנו, מה אנחנו אשמים בגלל אבא שלנו? אנחנו לא מוכנים? קבר כמו כולם? דין תורה, לאיפה הולכים? לרב. באו לרב לוי יצחק ברדיצ'וב, סיפרו לו, כבוד הרב, פלוני נפטר, כך וכך הסיפור. אמר להם, תמכרו לו קבר כמו כולם, ותודיעו לי מתי הלוויה, אני בעצמי רוצה לבוא להלוויה. רב לוי יצחק ברדיצ'וב יבוא להלוויה של יהודי עשיר, קמצן? כל העיר שמע שרב לוי יצחק ברדיצ'וב יוצא להלוויה, סגרו כולם את החנויות, יצאו אחריו. נהיה ביטול מלאכה, כולם, כל העיר הולכת אחריו. קדוש, קדוש, קדוש. רב לוי יצחק הגיע להלוויה. בחזור, באו קבוצת תלמידים מקורבים שתמיד נכנסים ככה אחרי, שתמיד כמה מקורבים מתחפים, ואמרו לו, רבנו, תלמד אותנו, מי זה היהודי הזה? אמר להם, היהודי הזה הגיע אליי שלוש פעמים לדין תורה. ומהדיני תורה שלו גיליתי מי הוא. פעם אחת היה מקרה של אישה חולנית. האישה הזאת חסכה סכום כסף לטיפול רפואי שבלעדיו היא הייתה יכולה למות. ויום בהיר הסכום כסף הזה נאבד מהבית. הודיעו בכל העיר בחיות, האמא בסכנה. העשיר הזה בא ואמר להם, רבותיי, אני מצאתי את הסכום כסף, כך וכך, קחו. אותו לילה, דפיקות בדלת של העשיר, בא איזה בן אדם ואמר לו, תשמע אדוני, אני חייב להתוודות, אני גנבתי את הכסף מאותה משפחה. ראיתי את המעשה הנאצל שאתה עשית, שכסף שבכלל לא גנבת ולא מצאת, הלכת ונתת, המצפון שלי ייסר אותי, באתי להחזיר את הגניבה. אומר, תשמע, תחזיר את הגניבה, לא תחזיר את הגניבה. אני נתתי, זכיתי במצווה, לא רוצה את הכסף חזרה. אומר, אבל אני גנבתי ואני רוצה להחזיר. לא רוצה את הכסף חזרה. אומר, רב לוי יצחק ברדיצ'וב הגיעו לדין תורה אצלי, ופסקתי. העשיר זכה במצווה, לא חייב למכור אותה בעד כל הון שבעולם. הגנב שעשה משהו רוצה עם הכסף. לא מתערבים. בראי דין תורה שני, שפעם אחת היה איזה בן אדם שלא היה מצליח בפרנסה, ואמר לאשתו שהוא רוצה לצאת מחוץ לעיר, למצוא עבודה. והיא אמרה לו, לא, מה עם פרנסה? הוא הלך ואמר לה, תשמעי, תלכי למיליונר ההוא, תגידי לו שייתן לך כסף כל שבוע על השליחות שאני עושה בשבילו. היא הלכה יום חמישי למזכיר של המיליונר הזה, ואומרת לו, תשמע, בעלי אמר שאני אבוא לקחת השבועית, מול איזה שבועית. על מה איזה שליחות? הוא נכנס לעשיר הזה, לגביר. והוא הבין מה קורה. אמר לה, כמה בעליך אמר שאני צריכה לתת לך? אמרה לו סכום. אמר לו, כל שבוע תיתן לה את הסכום הזה. הבעל חזר עם הרבה כסף. ראה בית מסודר, הכל טוב. אמר לה, מאיפה הכסף? אמרת לו, אתה לא אמרת ללכת לגביר? הלכתי כל שבוע, קיבלתי. רץ לגביר, עשה חשבון, אמר לו, תשמע, כך וכך נתת, אני רוצה להחזיר. ברוך השם, מסתדר לי המצב. אמר לו, אני את המצווה שעשיתי, לא אמכור בעד כל הון שבעולם. לא רוצה. הלכו לדין תורה, ורב לוי יצחק ברדיצ'וב וצדיק אותו. מקרה שלישי היה, שהוא בא, והלווה לאיזה בן אדם אני, ואמר לו, מי הערב שלך? אמר לו, הקדוש ברוך הוא הערב. אמר לו, טוב. הגיע הזמן הפיראון ולא היה לו כסף, הוא התבייש, אבל עבר זמן, והוא התחיל לעלות על גל, מה שנקרא. בא להחזיר את הכסף, אמר לו, הערב יחזיר לי. אמר לו, איזה הערב? אמר לו, למה אתה הקדוש ברוך הוא הערב? הערב יחזיר לי, אני לא מקבל את הכסף חזרה. אמרו לו, אני הלוויתי, אני לא רוצה מתנות. קח את הכסף. אמר, הערב יחזיר לי. הלכו לבית דין, והרב לוי יצחק ברדיצ'וב הצדיק אותו. אמר לחברה קדישה ולמקורבים, משלושת הדיני תורה האלה, למדתי מי זה האדם. ואתם תלמדו לדון כל יהודי לכף זכות. היה בן אדם בגיל 70, שהלך השתמד ונהיה נוצרי. אמר רב לוי יצחק ברדיצ'וב, ריבונו שלנו, תראה איזה צדיקים עם ישראל. 70 שנה הוא עמד במלחמה עם היצר. אתה הזדקן, הוא לא יכול ללחם. מה יעשה? מה יעשה? 70 שנה בן אדם נלחם, נלחם בשיניים. די, חלס, בן אדם הזדקן בו שם. היצרה שלו נשאר צעיר. אמא, תביא לו יצרה זקן גם כן. עם אותו כוח. התחלש הבן אדם. הלך כפר, ריבונו שלם, תרחם עליו. עד כמה חייב האדם לדון לקו זכות? והיה מקרה, בתקופות יותר אחרונות, 70-80 שנה האחרונות, פה בארץ ישראל, היה בירושלים רב גדול שקראו לו רב שמואל מסלנט. הוא היה רבה של ירושלים. הגיע אליו בן אדם עם שאלה מאוד מוזרה. הוא מוכר ביצים, ומי שיודע לפני 80 שנה למכור ביצים, זה לא כמו היום. ענק הביצים, שוק הביצים, משווק הביצים, יש ביצים יותר מתרנגולות. אבל פעם להביא ביצים ולמכור, זה היה חתיכת סיפור. והבן אדם כל בוקר היה קם בלול, בערימות של הביצים, ומוצא שחסרים לו 10 ביצים, 15 ביצים. הוא כבר לא ידע מה לעשות, כל לילה אותו דבר, כל לילה. התחיל לחשוד בשכן הזה, לא, אבל הוא עם זקן. בשכן ההוא, אז מה אם יש לו זקן? בשכן ההוא, הוא כבר לא יודע מי לחשוד. הלך לרב שמואל מסלנט ואמר לו, כבוד הרב, כך וכך הסיפור, הרב ייתן לי עצה איך אני מוצא את הגנב. אני חושד בשכן הזה או בשכן הזה, אחד משתיהם, לא יכול להיות מישהו אחר. אבל הרב שמואל מסלנט, אתה ראית אותם באים ללול? אז איך מותר לך לחשוב יהודי? אומר לו, אז מה אני עושה? אומר לו, תיקח 10 ביצים, תשלוק אותם, תעשה ביצים קשות, ושים אותם בראש הערימה. מחר בוקר תבוא אליי. הוא שם 10 ביצים קשות, והוא קם בבוקר, והוא מוצא נחש ארסי גדול, מת על הערימה של הביצים. מה מתברר? הנחש אוהב ביצים. הוא לא צריך, אין לו קולסטרול, 2-3, אסור. אוכל זה בולע. אבל הגמרא אומרת, נחש שאוכל ביצים קשות, הוא נחנק ומת. הוא לא אוהב. אם זה לא עם פול, זה לא הולך. ביצה קשה לבד זה מחניק, לא יכול. וזה שם לו על הבכתו 10 ביצים קשות, לא אחת, לא 2. זה הנחש בא לבלוע, הביצה עומדת לו פה, והוא מת. הוא הלך לרב שמעון מסלנט, ורב שמעון מסלנט אמר לו, אתה רואה מה התורה הקדושה עשתה? הצילה אותך מלחשות בקשרים. מי יכול לגנוב לך ביצים? אתה צודק, או שכן זה או שכן זה. אבל מי אמר שזה שכן? זה בכלל נחש. נחש הקדמוני, שפיפון אחד, בא ובלע, והתורה הקדושה הצילה אותך מלחשות בקשרים. עד כמה אסור לחשוד ביהודי? סיפור שהיה עם הגאון הצדיק רב אריה לוין. כל זה רק מעשיות קטנות לסבר לנו את האוזן עד איפה חייבים לדון לקו זכות. רב אריה לוין היה לו מעלה מאוד גדולה של אהבת ישראל. הוא הלך להלוויה של איזה תלמיד חכם גדול אחד. ובאמצע ההלוויה הוא רואה שהחבר הכי טוב של המת, של הנפטר, חותך ימינה מהלוויה והולך. אמר אותי מעניין לאן החבר הכי טוב של המת הולך. עקב אחריו, ראה אותו נכנס ברחוב יפו לחנות עציצים, קונה עציץ והולך עם עציץ ברחוב. תגידו לי, מה אנחנו אומרים על אחד כזה? היום אנחנו כולנו יודעים שאין חברים, בפרט אחרי השיעור של השבוע שעבר, ברור שאין חברים. אין חברים, נשאר רק באגד ובקופת חולים. אין חברים. אבל חבר? אני ראיתי בעיניים שלי חבר הכי טוב של מת בהלוויה שלו, באמצע שהוא מרים את המיטה ואומר שבסת הרדון מקיא פה הלוונה מקופלת על ארבע כמו פירמידה, קיבל פלאפון, הלך ופלאפון באמצע, מה אכפק לו? אבל זה לא הדור הקודם. דור הקודם שחבר היא עוזב את ההלוויה, זה לא דבר פשוט, ועוד קונה עציץ. רב אריה לוין נהיה לו רע בלב. הוא אומר, אני חשבתי שלפחות בתורה יש חברים אמיתיים. מה זה? זה מה שנשאר לו לקנות עציץ? מה, יש יום נישואין? מה קרה? אחרי הלוויה. הוא לא יכל להתאפק, והוא למחרת עלה לבית של אותו תלמיד חכם, ודפק לו בדלת, ואמר לו, ידידי, אני רוצה שתרגיע אותי. לאן הלכת אתמול באמצע הלוויה? מה זה העציץ הזה? זה חבר. אמר לו, יש כאן בית חולים מסגב לדח. בבית חולים הזה שכב יהודי מצורע. חלה בצרעת. והודיעו לי היום בבוקר שהוא מת. וביות שהתפילין שלו, אסור לשים אותם לשום חולה או אדם אחר, כי זה מדבק. הנהלת בית החולים רצו לשרוף את התפילין. אמרתם שיחכו לי עד 10 בבוקר, אני לוקח את התפילין, אני אקבור אותם בעתיד, ונתמין את זה באדמה. אומר, ראיתי שהלוויה מתעכבת, והלוויה התחילה וראיתי 9:15, אם אני לא הולך לקנות את העציץ, שורפים את התפילין. אז אני ביקשתי מחילה מהמת, ואמרתי לזכותו של המת, אני הולך להציל את התפילין, הלכתי, קניתי העציץ והלכתי לבית החולים. רב אריה לוין לא המשיך לבית החולים, הוא נתקע בעציץ והלך, הוא לא ראה את סוף הסיפור. אבל אם הוא לא היה שואל, מה היה לו כל ימיו על אותו תלמיד חכם? הוא עזב את הלוויה של החבר שלו והלך לקנות עציץ. תגידו לי רבותיי, כמה אנחנו ביום יום שלנו עוברים על האיסור בצדק תשפוט עמיתך? חושדים ברובן, חושדים בשמעון, ההוא בכוונה לא עונה לי, והוא בכוונה לא מכניס אותי, ההוא ראה אותי וצפצף עליי, ההוא אני לא בא לי טוב, לא באתי לו טוב מההתחלה, ההוא עושה את זה להרגיז אותי, ההוא וההוא וההוא וההוא. אבל מה האמת? האמת שחזל לימדו אותנו לדון לקו זכות. ואדם שדן לקו זכות שידע, אוכל פירותיהם בעולם הזה. ואת עלית על כולן, הקרן קיימת על העולם הבא. זה עומד לאדם בזה ובבא. ככל שאדם מתחזק בלדון לקו זכות, כך מידה כנגד מידה מודדים איתו בשמיים, הוא זוכה גם כן שמשמיים דנים אותו לקו זכות. ומי מאיתנו לא צריך קו זכות בימים האלה, ומי מאיתנו לא צריך לשואה בימים האלה. כך שכל אחד ואחד שמתחזק במידה הגדולה הזאת, יחד עם שתי הדברים הקודמים, עשה לך רב, קנה לך חבר, הבאת דן את כל אדם לקבסלות. התורה שלנו לא פשוטה, היא עמוקה מאוד. אשרי אדם שמעמיק בן, אדם שהולך על הים, לא רואה כלום, רואה מדוזות הכי הרבה. תעמיק, יש אלמוגים, יש צדפים יפים, יש בריאות יפות בים. הים זה עולה בפני עצמו. כנס לעומק הים, אל תסתכל על הים שטחי. מי שרואה את הים שטחי, טועה בים, חושב הים הוא ככה סתם. כנס לעומק הים, ותראה מה אתה מעלה משם. תראה דברים נפלאים, עין לא ראתה אלוקים זוהתך, וזו תורתנו הקדושה. אם אנחנו נתחזק בכל המידות הגדולות שלמדנו, אז בוודאי ובוודאי שהשם יזכה אותנו לידון אותנו לקו זכות, כולנו כל בית ישראל, יזכה כולנו שמה שופר שמשם צדקת, יבוא ויגלנו במהרה בימינו, אמן ואמן.